גזרות, של כל מיני דברים. בזמן שהרב קוק הבין, הבין בצורה עמוקה מאוד, שהחופש הוא נשמת אבינו בעבודת השם. אי אפשר לעבוד את השם בלי החופש. אם דיברנו על הרצון, רצון שהוא איננו חופשי, הוא איננו רצון. ומרן הרב כך, בכל מה שיש איזה צד הגבלה, יש לחלק בין רצון והכרח. יש דברים שאדם מוכרח, ויש דברים שאדם רוצה. כל רצון חופשי, סופו לטוב. אנחנו הרבה פעמים, אם נהיה כלים, רוצים ככה, לא אנחנו, אבל שזה מישהו יכריח שהעסק לא יסתה. נוח לנו שמה? כן, אבל נוח לנו שמה? כן, אומר מרן הרב, תקשיבו מה הוא כותב. בכל מה שיש איזה צד הגבלה יש לחלק בין רצון והכרח. כל רצון חופשי סופו לטוב, וכל הכרח סופו לרע. תראו עוד חריף. כל הכרח סופו לרע. עד שיחזירנו הרצון לטוב. אני לא רוצה כרגע לקטרג, זה אולי לא בחודש אלול, אבל אם נהיה כנים, מה קורה בחלק גדול מכל מוסדות החינוך של חינוך חובה, מה יש בהם? הכרח. מה כותב מרן הרב על ההכרח? כל הכרח סופו לרע זה פחד. זה תפיסה ממש של אימה. התפיעה של הרב לחופש היא כה חזקה שהוא אומר כל דבר שבא ברצון חופשי סופו טוב, יכול להיות שיהיו הרבה הסתבכויות בדרך, הוא לא חולק על הסתבכויות, אבל כל מה שבא בהכרח סופו רע. אני חושב שמי שהתבונן במציאות שלנו, אין בזה הרבה, לא רוצה לתת דוגמאות, כי אז זה קיצור ולשון הרע, ואין לי מגמה, מתי לא יכול לגדול, זה קשה בענייני לשון הרע. כיוון שיש פה צד הגבלה, יש פה צד הכרח, וזהו הצד הרע שבו. השתלמותו תלויה היא בחופשיותו, וצאתו מכבלי ההכרח לחירות. הטבע המעשי הוא מלא הכרח. אז פירושו, הטבע המעשי הוא מלא הכרח. למה אנחנו אוכלים בבוקר? צריכים להתקיים, זה הכרח. למה אדם הולך לעבודה? זה הכרח. הטבע המעשי. הטבע המעשי הוא מלא הכרח, אומר מרן הרב. החיים שלנו הם מלאים הכרח, ולכן בחיים יש הרבה סיבוכים. ובעולם שלנו, כמו שלימדו אותנו כל גדולי עולם, יש עולם של טוב ורע. שיר מרן הרב וכותב, הטבע המעשי הוא מלא הכרח, וכמידתו הוא מלא רע. הצד הטוב שיש בו הוא מה שבעלי הרצון יכולים להטביע ברצון עליו צורה מיוחדה. ובעומק החבוי האמוני צדיקים שולטים ברצונם החופשי על חוקי הבריאה. זה פשוט אמירה מדהימה. חוקי הבריאה לכאורה הם הכרח, לפי התפיסה השטחית. זה שהצדיק מושל על חוקי הבריאה, למה? כי מי הוא צדיק? צדיק הוא אדם חופשי. צדיק הוא אדם בעל חירות. זה הצדיק. ואדם שהוא לא חופשי, הוא לא יכול להגיע. יש פה תורה כל כך עמוקה. הוא אומר, אי אפשר, אם רוצים להגיע לטוב, יצור בחופש. לנו זה מאוד קשה. אם אני אתן דוגמה שלא תפגע באף אחד, כולנו יודעים, חז"ל כבר אמרו, שעם ישראל עזבו את הר סיני כתינוק הבורח מבית הספר. כולנו יודעים שלילדים בבית ספר יש בעיות לפה ועכשיו, כל מקום הזה. בהרבה מאוד מקומות יש תלמודי תורה ולימודים חופשיים, וולונטריים, והילדים הולכים ושמחים. אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, מה קורה? למה פה הכל? אותם ילדים שלא היו מסוגלים לשבת ואמרו שהם צריכים, אני לא יודע מה, רטלין ואני לא יודע מה, פתאום אחר הצהריים יושבים כמו תתלך ולומדים מצוין. ההסדור הוא מאוד פשוט. ואני לא בא כרגע לדבר על הצד המעשי, אני רוצה לדבר על העניין הרוחני. כל מה שבא בהכרח, אומר מרן הרב, סופו רע, ביטוי מפחיד, פשוט מפחיד. אם אנחנו נדבר על תחומים מאוד בעייתיים בהתמודדות החינוכית שלנו עם המציאות החילונית, לא פשוט האמירה הזאת, אמירה מאוד עמוקה. כל מה שבא בהכרח, סופו רע. כל מה שבא ברצון, חופשי, סופו לטוב. עומק עמקי הטוב, הממתיק את כל הרע, מפני שאין ההכרח, הכרח גמור, אלא הוא רצון עליון חופשי. אני אדלג קצת. ממוצא דבר למדנו שאין כל השפעה שהטבע בחיצוניותו משפיע שלא יספוג מן הרע של ההכרח שבו. ואפילו היופי והשירה שבטבע גם כן היא גאולה מן הרע המוכרח שבו. אבל הכל נגאל ממעשרו המוכרח על ידי אור הפנימיות המופיע, אור הרצון, שזהו הזורח בתורה, שמתייחס האדם והעולם אל רצון השם, יוצר קול ברצונו נחת רוח לפני ש... אל רצון השם, יוצר קול ברצונו נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, לשמי שאמר והיה העולם. אני חייב להגיד שיש פה איזו נקודה של הבדל מאוד מהותי בין הספרות, ואני עושה פה הכללה שהיא שטחית, אבל יש בה משהו, של תנועת המוסר, לבין העולם האמוני שהרב קוק מדבר עליו. תנועת המוסר ביסודה,
איפה הפסקה הזאת?
הפסקה הזאת שקראתי, נמצאת באורות הקודש, קראתי גם חלק קטן, חלק ג' עוד כף דלי. תכף אני אעבור על עוד דברים, זה...
מדהים.
זה דברים מאוד, מאוד מאוד חריפים, הדברים האלה של, של הרצון. תנועת המוסר ביסודה באה ואומרת לאדם תשלוט. באה ואומרת לאדם תשמע, תחזיק, תקפה את עצמך, תתגבר על היצר. זה כל העולם. התנועה האמונית, הרוחנית, הפנימית, מה אומרת לאדם?
שחרר.
היא לא אומרת לאדם, תגלה את הרצון הפנימי מלמטה שנובע מתוכך, שמתמזג עם הרצון האלוקי של הנשמה האלוקית שמצויה בך. זו תנועה אחרת לגמרי. לצערנו הרב, אני מניח שכולם מכירים את הסיפור של החתולי, של רבי יונתן ליבשיץ, אתם מכירים? היה לו ויכוח עם, עם הגויים, האם האדם הוא רק מעולף, או שלאדם יש באמת משהו פנימי כמו שדיברנו. והוא היה שקוע בלימוד, ותוך כדי הלימוד קפץ עכבר לקופסת הטבק שלו, והוא סגר את העכבר בתוך הקופסה, והוא המשיך ללמוד, ואז הריצו אותו לוויכוח עם הכומר, והם החליטו לעשות לו ניצחון של נוקאוט, אילפו חתול להיות מלצר. שמו לו פפיון, והחתול נכנס עם מגש, שזה הוכחה מוחצת שאדם בסך, שאפשר לאלף גם בהמות, וגם האדם הוא מעולף, ואין בזה שום דבר. ואפשר לאלף. ראה את זה רבי יונתן ליבשיץ שהוא נכנס, פתח את קופסת הטבק, העכבר קפץ, החתול זרק את הכל והכל מספר, והכל נגמר. הרבה פעמים החינוך שלנו הוא חינוך מאוד חיצוני, הוא חינוך מאוד של כפייה. כשאנחנו מדברים, זאת המהפכה הגדולה של לימוד אמונה, שהעולם הוא לא הכרח, אלא יש משהו פנימי שנובע מנקודה פנימית מאוד, זה לא דבר חיצוני שבאמת אפשר להגיע אליו. יש דבר מזעזע אצל האדמור פיאסצנה, נדמה לי בהכשרת האברכים הוא כותב את זה, נדמה לי ששם, הוא מספר סיפור שלא מתקבל על הדעת. הוא אומר שהוא ראה בני אדם שכל החיים התנהגו בצדיקות יוצא דופן, באמת, בצדיקות שלא תתואר. ובסוף ימיהם, בסוף ימיהם, שהם כבר נהיו חלשים וחולים, פתאום, כל פעם, זה דברים שהם מופקעים מהמושגים שלי, הם הצטלבו ועשו כל מיני דברים של עבודה זרה. הוא שאל את עצמו, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? הרי אדם, כאשר הוא צעיר, יש לו כוחות של יצר וכוחות מאוד גרועים, והוא התגבר, נהיה זקן, פתאום הוא חוזר לסורו, הוא אמר, זה לא מובן. ואז הוא נותן הסבר שקשור בדיוק לנקודת החופש שדיברתי. הוא אומר, אנשים האלה לא תקנו שום דבר בפנימיותם. כל העניין היה חיצוני. הם היו צעירים, היה להם כוח להתגבר. הם נהיו זקנים, מה קרה לכוח? הכוח השתחרר, ומה התגלה? התגלה מה יש באמת בפנים. העולם, הוא צריך לדעת, הוא עולם של חופש. בואו נמשיך. צריך לדעת שאחד מן היסודות הגדולים ביותר, שמה יקדים למעמד הר סיני? מה הקדים את מעמד הר סיני? איזה דבר אדיר? לפני זה עוד, מה הדבר האדיר?
צד מצרים.
צד מצרים, בלשון אחרת, אי עבד לא יכול לקבל תורה. מי יכול לקבל תורה? אדם חופשי. עניין החופש שהרב מדבר עליו כנשמת אפינו, רוח אפינו, משיח השם, כמו שהוא כותב, הוא יסוד גדול בעבודת השם. עם ישראל לא יכל לקבל תורה בלי נקודת החופש.
ומה עם
פייתם? מה?
פייתם.
באמת, כפה למר כגיגיל, הוביל לנקודת כישלון במעמד הר סיני, כמו שמסביר לנו המקובלים, זה לא פשוט, כמו שהמהר"ל מסביר לנו, שהצריכת פורים של הדור קיבלו בימי אחשוורוש, מנקודת הרצון, הכפיית הר כגיגית היא לא פשוטה באמת, אבל אפילו את הכפייה היה צריך את נקודת הרצון. רבי יהודה הלוי יש לו שיר מפורסם, עבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם ולבדו חופשי. אני חושב שאם הר"ן הרב היה כותב את השיר, הוא היה משנה את השיר. היה כותב עבדי הזמן, עבדי עבדים, האדם החופשי הוא לבדו עבד השם. אתם מבינים את ההבדל בין השיר ש... אני לא משורר, אבל... השיר שרבי יהודה הלוי כתב הוא שיר נפלא, אבל תורת הרצון החופשי שהבאתי לכם מהרב ומתלמידו הרב חרל"פ, הם מגלים לנו נקודה עמוקה יותר בנקודת החירות. ומה הם מלמדים אותנו? שלמעשה בשביל לקבל תורה באמת, זה צריך לבוא מרצון חופשי. וזה עניין יציאת מצרים. אם אנחנו נתבונן, והזוהר הקדוש יתבונן בזה וראה את הדבר הזה בצורה כל כך עמוקה, הוא ראה את הדבר הזה. זה פשוט דבר ממש נפלא מה שאומר הזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שיש עבד עברי. אומנם עבד עברי זה לא עבדות, אבל זה גם עבדות. זה אדם שמצמצם את החופש שלו. החופש שלו פגוע, החופש שלו... שהעבד רוצה להמשיך. מה עושים לו? רוצים את אוזנו. כולם מכירים את דבר רש"י מהגמרא, אוזן זו ששמע בהר סיני עבדי ולא עבדים לעבדים, והלך, אוזן זו תרצה. אבל בהתבוננות עמוקה לעניות דעתי, יש פה דבר ממש ממש עמוק. מתי אותו עבד יוצא לחופשי? מתי אותו עבד יוצא מזה? אותו עבד יוצא בתקיעת שופר. מה קורה באותה תקיעת שופר? באותה תקיעת שופר הוא יוצא לחירות, כי זה תקיעת שופר של היובל. בזוהר הקדוש כתוב, בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו. כתוב בזוהר, כל חד לפום דרגה דילי. כאשר יש תקיעת שופר, שהתקיעת שופר מחזירה את הנקודה הפנימית, אז עבד העברי יוצא לחופשי. כך מבאר הזוהר הקדוש את העניין. ומה שיוצא לנו, יוצא לנו פה דבר מאוד יסודי על פי התורה. בשביל להגיע באמת לקבלת תורה בשלמות, אנחנו זקוקים לנקודת הרצון. פתחתי בזה שאנחנו מצויים בחודש אלול. חודש אלול הוא חודש לפני השנה. הגדיר אותו בצורה כל כך מזוקקת שפת אמת, זה הרב הדרעבין. כשהסברנו את הרב הדרעבין על ידי תלמידו של מרן הרב, הרב חרל"פ, שמה הוא מסביר? שלאדם אין בחירה אם לרצות, יש בחירה מה לרצות. אבל ביחס לעבודת השם, אבל ביחס לרצון העליון, יש לאדם בחירה גם אם לרצות. לנו לפעמים, כרבנים, כהורים, זה קשה. אבל לא, לאדם יש בחירה אם לרצות. אבל זה שיש לו בחירה אם לרצות, זה חלון ההזדמנויות של נקודת החופש של הרצון העליון. וזה עניינו של חודש אלול, שהוא לפני. בלפני אתה חופשי. ברגע שיצאת לחיים, אתה איבדת את נקודת החירות. אבל בנקודה הזאת צריך לדעת, שאלתם אותי בצדק, במעמד הר סיני כפה הר כגיגית. במעמד הר סיני זה כפה הר כגיגית, זה נכון, שאלה טובה. עניתי לכם פורים, עניתי לכם עוד משהו בקיצור שלא הבנתם. אבל זה באמת כפה הר כגיגית, זה היה מעמד הר סיני. חודש אלול זה אחרי מעמד הר סיני. חודש אלול זה אחרי שבירת הלוחות. מה ההבדל בין לוחות ראשונים ללוחות שניים? בלוחות הראשונים, בהתגלות הראשונה, נקודת הרצון החופשי לא הייתה מפותחת. מתי הרצון החופשי נהיה מפותח? כאשר לקחו מהם את הלוחות, כאשר המעמד הסתלק, ואז פתאום יש כיסופים, האדם רוצה. ומהי הדרך באמת שהאדם ירצה? שהנקודה תתחיל לא מלמעלה למטה, אלא מלמטה, לא מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. וזה כל עניינו של חודש אלול. חודש אלול, איך הוא נקרא? אני לדודי. ודודי לי. מה זה אני לדודי? זה פעולה שלי, מנקודת הרצון שלי. מה בחקלאות עושים בחודש אלול? חורשים. מי שלא יודע חקלאות, אז הוא צריך לדעת משניות. משניות בשביעית, תוספת שביעית זה זמן של חריש, זה הזמן של החריש. חודש אלול זה תלוי באדם. מי תוקע בשופר בחודש אלול? אנחנו תוקעים בשופר. מי תקע בשופר במעמד הר סיני? הקדוש ברוך הוא יתקע בשופר. מי יתקע בשופר לעתיד לבוא ביום ההוא ייתקע? הקדוש ברוך הוא יתקע בשופר. מי תוקע בראש השנה?
אנחנו.
אבל צריך לדעת שיש יכולת לאדם מלמטה, כאשר הוא מזקק את רצונו, שדבר השם שהתגלה בשופר העליון יתגלה על ידי זיקוק הרצון בשופר התחתון, בשופר שהוא בא מלמטה. ומה עושה משה רבינו? משה רבינו חוצב בסנפיריון. מה פירושו של דבר? בואו ננסה להיכנס לעולם של משה רבינו בפעם הראשונה. בפעם הראשונה שמשה רבינו עולה לקבל לוחות, הוא לא יודע למה הוא עולה. עולה לקחת. אין לו שום שייכות. ובגלל שאין לו שום שייכות, הוא גם שובר את הלוחות. חז"ל אומרים את זה. אומר, אם אתה היית חוצב אותם, לא היית שובר אותם. אני חוצב, שנאמר, כל השם חוצב לעבוד אש. למשה רבנו לא היה קשר, כי זה לא נבע באמת מנקודת רצון. לכן משה רבנו שובר את הלוחות. בא משה רבנו ונחצב בתוך אוהלו סנפיריון. הוא חוצב. בואו ניכנס, אם היינו במקום משה רבנו, על מה מדובר? משה רבנו קם בבוקר ולוקח את מעשה ידיו ועולה על מנת שריבונו של עולם יכתוב כמכתב הראשון. כמה כיסופים, אם הייתי משתמש בלשון של תלמידו של הרב, הרב הנדיר, כמה חיקיון יש בעלייה של משה רבינו בשביל לקבל את הלוחות. הרי זו תופעה שלא תתואר. כאשר משה רבינו עולה להר, משה רבינו עולה להר לקבל לוחות, והקדוש ברוך הוא הולך לכתוב. והר הזה תקיעת שופר בחודש אלול. שנים חשבתי תקיעת שופר, כולם מכירים את דברי הטור בתו קופי א', שהטור אומר על פי הפרקי דרבי אלעזר שמשה רבינו עלה להר באלף אלול, ומכיוון שהוא עלה באלף אלול, בשביל שלא ייתו עוד פעם, כמו בחטא העגל, הכריזו. אומר הבח, אפשר גם באינטרנט, אפשר גם להכריז ברמקול. למה צריך דווקא בשופר? אומר הבח, בתו קופי א', דבר נפלא. לכן כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. מה פירושו של דבר? שתקיעת השופר, כאשר באה התעוררות של הרצון מלמטה, אז למעשה זו התגלות גבוהה יותר, והקדוש ברוך הוא מתעלה באותו שופר. זה עלה אלוהים בתרועה השם בכל שופר. השיא של התקיעה הזאת היא בראש השנה. ראש השנה, צריך לדעת, אנשים חושבים שראש השנה זה יום בריאת העולם, זה יום ההמלכה, זה יום הדין. אבל ראש השנה זה עוד דבר. כולנו יודעים ששאלו גדולי עולם, למה התורה לא ניתנה בראשית הבריאה? כך שאל הרמח"ל בקלח, כך שאל למעשה רש"י, שאלו גדולי עולם, למה התורה לא ניתנה בראשית הבריאה? הרי מה מפנו בעשרה מאמרות עונה תשובה עמוקה. התורה הייתה בראשית הבריאה, ובעקבות החטא היא הסתלקה. כלומר, מעמד הר סיני הוא תולדה של חטא. אם כך, ראש השנה שהוא חידוש הבריאה, מה הוא? מה חייב להיות בו? תורה.
ואכן יש בו תורה. מה העזרה? הסופר מופיע בספר עזרא ונחמיה. מה הוא עשה בראש השנה? קרא את ספר התורה. יותר מזה, דברי רש"י שנכתבו ברוח הקודש, שהוא מביא במעמד הר סיני, שוייחן, כולם כאיש אחד בלב אחד, לא קיים מדרש כזה באף אחד המדרשים. רש"י בענוותנותו הגדולה הוסיף לפעמים ועיצב מדרשים ברוח קודשו. מה עשה רש"י? לקח את הבלב אחד מספר עזרא, הכניס אותו למדרש, וזה לא כתוב במדרש, ולא גילה את החידוש הגאוני שלו. זה פשוט לא יתואר. אני יכול להראות לכם המון מדרשים שרש"י הוסיף מילה שיש בהם עומק שלא יתואר, פשוט תורות רוחניות של יסודות האמונה יש בדברי רש"י, וזה מה שאומר עזרא הסופר בראש השנה קורא. אבל גם אנחנו, יותר מזה, אנחנו יודעים שבתפילת ראש השנה יש מלכויות, זיכרונות ושופרות. ומלכויות זה המלכת השם, זיכרונות שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו. ומה זה שופרות? שופרות זה שופר של גילוי תורה. אתה נגלית בענן כבודך על הקודשך, מן השמיים ישמעתם את קולו להסרק, אבל הארץ ערכה את ישועה גדולה. כלומר, כל העניין באמת של ראש השנה זה יום מתן תורה. יום, כי יום בריאה, תורה ובריאה זה דבר אחד. התורה היא איננה חיצונית מהבריאה. אם אנחנו רוצים להגיד שאין פה כפייה אלא יש פה רצון חופשי, חייב להיות לא תורה שהיא מנוגדת לטבע, אלא תורה שהיא למעשה נשמת הבריאה. זה רוח אפינו משיח השם, זה נשמת הבריאה, זו התורה שאנחנו מדברים עליה, וזו התורה של ראש השנה.
לפי דעתי במדרש גם יסתכל באורייתא וברא אלמא.
נכון, זה היסוד שיסתכל באורייתא וברא אלמא. אבל יותר מזה, מביא קצות החושן בהקדמה שלו דברי רשב"י בזוהר הקדוש, שכאשר אדם לומד תורה, דברי התורה שלו עולים לשמיים, והקדוש ברוך הוא מנשק אותם, פשוט תיאור רומנטי, ובורא מהם שמיים חדשים וארצות החיים. כלומר, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא, בהתהוות של העולם, הקדוש ברוך הוא גם בהנהגה של העולם, בורא את העולם על פי התורה. הרי ברור שאם לדוגמה מרן הרב לא היה בעולם, היה עולם אחר. ברור שהתורות ברו שמיים חדשים. ברור שהתורות האלה ברו ארצות החיים. יש לנו עולם שלם. בואו נחזור ונראה תורה מדהימה של הרב על תפילות ראש השנה, ונבין את כל העניין הזה באמת של נקודת הרצון. אז אמרנו, עניינו של חודש אלול זה עמל האדם, ולכן פה תמון כל תורה שבעל פה, וחז"ל אומרים שתורה שבעל פה ניתנו בלוחות שניים. אבל יש שם באמת את החציבה בסנפיריון, ומשה עולה מתוך נקודת רצון. זה עניינו של חודש אלול. באמת השנה התחדש לי שתקיעת שופר של חודש אלול, יש בהם צד של גילוי תורה גם כן צריך להתייחס אליהם. לעצם התקיעות, לא רק צד של אם יתקע שופר בעיר. אבל הייתי אומר יותר עמוק. כשאנחנו באים ואומרים ששופר מחזיר בתשובה, יש דרגות שונות בחזרה בתשובה. יש דרגה נמוכה של יראת העונש. אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כמו הזקה במלחמה. יש פן כזה. אבל יש פן עמוק יותר. וזה שופרו של הקדוש ברוך הוא. שאדם פתאום שומע את הקול האלוקי שנכתב על לוח ליבו, על פי שורש נשמתו. ואז החזרה בתשובה לא נובעת מיראת העונש, אלא בגלל גילוי הנקודה הפנימית. זוהי מדרגה גבוהה יותר של חזרה בתשובה. ולכן השופרות, התורה זה לא דבר חיצוני. הדרך העמוקה באמת להחזיר בתשובה זה לא להפחיד את האדם. הדרך העמוקה באמת להחזיר בתשובה היא אחרת. אנחנו יודעים יש לי עוד כמה דקות, נכון, הרב ערן? לא, אני לא רוצה לגזול. אנחנו יודעים שבמלכויות, זיכרונות ושופרות יש לנו בפועל, אני לא אכנס לכל הפרטים, יש לנו 10 פסוקים. אבל העשרה פסוקים האלה הם מסודרים לא לפי הסדר ההגיוני. 10 פסוקים האלה לכאורה מסודרים לפי סדר שונה מהסדר המתקבל על הדעת. אנחנו יודעים שהמדרגה הגבוהה ביותר היא תורה שבכתב, שהיא הספקלריה המהירה, שהיא תורה שניתנה מפי הגבורה, ומדרגת נבואת משה רבינו זה אחד מיסודות תורתנו הקדושה, שאין כל הנביאים לא מגיעים למדרגת נבואת משה רבינו, וכל התורה ניתנה מפי הגבורה, וכפי שמלמד אותנו הרמב"ן, על פי דברי חז"ל, שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכל התורה היא אש שחורה על גבי אש לבנה. אבל בסדר של מלכויות זיכרונות ושופרות, הסדר של הפסוקים זה לא תורה, ואחרי זה הנביאים, שזו מדרגה נמוכה יותר, אמנם זה דבר השם, אבל זה לא באספקלריה המהירה, ואחרי זה הכתובים, שזה עניינם רוח הקודש. בהבדל הדרגאי, אנחנו יודעים שההבדל הוא ברור, תורה, נביאים וכתובים. ואילו במלכויות זיכרונות ושופרות, הסדר הוא הפוך. יש תורה שבכתב, שזה יסוד היסודות, ואחרי זה הכתובים, ורק אחרי זה הנביאים. ומשלמים פסוק אחרון בתורה, וזה נושא בפני עצמו שצריך להאריך בו. אבל למה? למה זה הפוך מההיגיון? כבר הראשונים עמדו על הדבר הזה. למה הכתובים קודמים לנביאים? אומר תוספות, מתחיל בתורה מסיים בנביאים, זאת אומרת, וכל תוכתא מחתא דנביאיה עדיפא מכתובים, כדאמר במגילה כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כולנו יודעים שבדרגות זאת הדרגה. ואחי כאמרי קרא דכתיבי בכתובי ברישא והדר בנביאי. ויש לומר משום דקראי דתהילים, משלי ואיוב קדמו לנביאים. אומר תוספות תירוץ מאוד דחוק, שמשלי ואיוב כרונולוגית הם קדמו לנביאים, לכן הכתובים קודמים לנביאים. אותו דבר מופיע גם בתוספות ראש, דברים דומים, שתהילים של דוד המלך כתב, הוא קודם כרונולוגית לנביאים. וזה מופיע בעוד כמה ראשונים, ההסברים דחוקים מאוד. בא רב צדוק הכהן מלובלין, והוא יש לו דרך אחרת. והוא כותב כך. ואז נראה את הדרך של מרן הרב קוק, שהוא התמודד עם זה בדרך מאוד מאוד נפלאה, שקשורה לכל מה שדיברנו. אך הוא מפני סמיכת פסוקי שופרות שעשויים באמת ויושר. כגימל פסוקי תורה נזכר בהם קולות השופר של מתן תורה, שהוא לרמז הפשוטה לפניה, שאז תיקון לקלקול מצד השם יתברך. בשעה ששמעו לא יהיה נעקר יצא הרע מליבם. על זה נאמר, אני אמרתי אלוהים, גימל פסוקים הכתובים, נזכר עניין תקיעת שופר מצידנו שהוא רמז התרועה באמצע. וגימל פסוקי נביאים נזכרים קולות השופר. אומר צודק, הסבר יפה. אנחנו בראש השנה בנויים על תקיעה, תרועה, תקיעה. כלומר, תקיעה זה פשוטה, זה קול אלוקי. זה אותה תורה שקדמה לעולם, קול גדול ולא יסף. האדם יורד לעולם הזה, בא מלאך, אומר את הגמרא בנידה בדף למד, משכח את כל תלמודו, והחיים מלאים משברים, מלאים תרועות, מלאים סיבוכים. העיל מסתבח, כפי שירושלמי בתענית מתאר את זה בצורה מטורפת, את הדבר הזה. אבל משלימים בנביאים, שהם מעין תורה שבכתב. כלומר, דבר השם המוחלט שהוא פשוטה בהתחלה, שזה התורה, הנביאים שהם פשוטה לאחריה, והכתובים, שזה האדם, בא מלמטה. הסבר נפלא. בא מרן הרב קוק, והוא בונה תורה שלמה על עניין רוח הקודש. לפני זה אני אגיד במילים שלי על מנת שנבין את דבריו. מה ההבדל בין נבואה לבין רוח הקודש? ההבדל הוא מאוד גדול. נבואה זה צינור שבא מלמעלה למטה. רוח הקודש זה צינור שבא מלמטה למעלה. דרך אגב, יש לנו שתי נבואות על הבית השני. נבואה אחת, נבואת חגי. נבואה שנייה, נבואת זכריה. ונבואת חגי זה נבואה ציונית ממש. לכו, תעקרו עצים, תבנו. תבנו את הבית. נבואת זכריה זה נבואה כביכול חרדית. הקדוש ברוך הוא הנאשם, למה כל הארץ יושבת ושוקטת ובית המקדש חרב? המלאך מעיז כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הנאשם. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? ביתי ייבנה בה, אני אהיה לה חומת אש סביב. נבואת זכריה זה בית בידי השם, נבואת חגי זה בידי אדם. אם תתבוננו בנבואות הנביאים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, נבואת הנביא חגי הייתה בחודש אלול. חודש אלול זה מעשה האדם. נבואת הנביא זכריה באותה שנה הייתה, אבל בחודש שבט, בחורף, שמה יש בשבט? את הכנתה. אין נטיות, נטיות זה המצאה חילונית. זה לא זמן מתאים, לא חקלאית ולא הלכתית. ט"ו בשבט לא קשור לנטיות, ט"ו בשבט קשור לזמן מעשרות שקשור בשפע האלוקי שמתגלה בחנתה. נבואת זכריה היא בחודש שבט, ועבודת השם שלנו מורכבת מההתערות הדלטטה של הרצון. באמת בנבואת הנביא חגי מה כתוב? ויער השם את רוח יהושע הכהן הגדול ואת רוח זרובבל ואת רוח כל העם. זה מה שהרב קוק מדבר על צינור החוכמה שהיה בתקופת הבית השני, שיסודו זה התעוררות הרוח מלמטה. רוח הקודש היא באה מלמטה, הנבואה באה מלמעלה. יש צדדים שהנבואה גבוהה יותר, כי לכאורה היא באה מלמעלה, אבל יש צדדים שרוח הקודש גבוהה יותר, וזה הוא כותב במקום אחר, כי עם ישראל קדם למתן תורה. אנחנו מברכים, כמו שרב צבי יהודה אמר, אשר בחר בנו מכל העמים, ואחרי זה ונתנו לתורתו, כי בחירת עם ישראל קדמה. כותב הרב קוק על העניין הזה, על רוח הקודש והנבואה. הנבואה היא הכישרון המפותח של רוח הקודש. יש שתי דרגות של נבואה. יש דרגה של נבואה שהיא תולדה של התכוננות האדם. כפי שמלמד אותנו הרמב"ם מלכות יסודי התורה, וכפי שמלמד אותנו הרמב"ם במורה נבוכים, שהאדם מתכונן. ההתכוננות מתחילה ברוח הקודש. ויש נבואה שאינה תלויה באדם. שפע אלוקי מלמעלה. צינור אלוקי שבא מלמעלה. כותב מרן הרב, הנבואה היא הכישרון המפותח של רוח הקודש. רוח הקודש הוא הכוח הנבואי. טרם צאתו מן הכוח אל הפועל הגמור. כשאנו משערים את ערכה של הנבואה, צריכים אנחנו לשים את המשקל היותר גדול והיותר עיקרי על התוכן של רוח הקודש בקרבה. ומכל מקום עולה היא הנבואה על רוח הקודש, מפני שמידת רוח הקודש מפותחה ומבושלה. במבחן התוצאה, כאשר יש נבואה אחרי רוח הקודש, היא מפותחת יותר. מובן הדבר לפי זה שאפשר שיהיה אדם גדול במידת רוח הקודש שלו, מכל מקום לא יהיה נביא, כפי שלצערנו הרב עדיין לא זכינו לנבואה, מפני שלא פיתח את כישרונו לבוא למידת הנבואה. או שמניעות חוציות, מה זה מניעות חוציות?
חוצניות.
כמו שאנחנו יודעים שהנבואה תהיה במצב עם ישראל או במצב הנפשי שלה. המצב הנפשי זה לא חיצוני, אבל יש, הרמב"ם במורה אומר שאדם המתכונן לנבואה צריך להתנבא מיד, אבל ההבדל בין הפילוסופיה לתורתנו הקדושה, שיש ביכולתו של הקדוש ברוך הוא למנוע את הנבואה כמו ייבוש ידו של ירובעם. כך כותב הרמב"ם במורה בחלק השני. ממדרגת עולמים כולם, בסדרי החיים, ערכי התולדה האנושית וכו'. יש נביא שלא הגיע למידת רוח הקודש, באותה מעלה מופלאה של בעל רוח הקודש הגדול. מכל מקום אותה המידה של רוח הקודש שיש בו באה לידי פיתוח. יש מצב של אנשים שיש להם גילוי נבואי, ורוח הקודש שלהם אינה מפותחת. אנחנו יודעים שהגמרא בבטרה מדברת על חכם עדיף מנביא. ואומר לנו הרמב"ן, רוח הקודש המתגלה בקרבנו, כי יש לנו את שני הדברים. זהו התוכן של יחס נביאים וכתובים זה לזה. הנביאים עולים בכללם על הכתובים בקדושתם, ומכל מקום ישנה מדרגה המשווה את הנביאים אל הכתובים, ומניחים כתובים על גבי נביאים, כשם שמניחים נביאים על גבי כתובים. ולפעמים מתגלה מדרגה מיוחדה מוקדמת בכתובים לגבי נביאים, כפי הסדר שמלכויות זיכרונות משופרות של ראש השנה. אינו עדיף מיני ואינו עדיף מיניו, אינו עדיף מיני דינו נביאה ואינו לא נביא, ואינו עדיף מיניו דינו חזי ואינו לא חזי. אומר לנו מרן הרב קוק, יש בראש השנה עניין מיוחד. ראש השנה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הסתלק וברא את העולם, אנחנו מגיעים לאלוקות מלמטה, מנקודת הרצון. אנחנו מגיעים לאלוקות מצד העבודה. אנחנו מגיעים מצד הרב הדרעבין, מצד רוח הקודש. אומר לנו מרן הרב, מלכויות זיכרונות ושופרות, באמת, הכתובים קודמים לנביאים, וזה כל יסוד עבודת השם, של תקופת הבית השני, ושל כל התעוררות הרוח שבאה מלמטה, שיש בה נקודה פנימית. יש התעוררות רוח שבאה מלמטה, שהיא באה בהתקפיה, ויש התעוררות רוח שמסיקה את הנקודה הפנימית של האדם, כמו אותה תורה עמוקה של הרב קוק באייקה, שלא מפתמים את האנשים בחומץ, אלא מגלים באמת את הרצון שלהם, את הנקודה הפנימית, שזו תורה אמונית מאוד מאוד גדולה. אנחנו חיים היום בדור, באלף השישי, שאנחנו צריכים תורה מאלמא דחירותא, תורה של בשנת היובל תשוב איש לאחוזתו כל חד לפום דרגה דילי, תורה שנקודת החופש של הרצון היא נשמת אפינו. לא צריך לבכות על נקודת החופש, אלא צריך לחזור לאותו משפט מפתח שקראתי עם מרן הרב, שאומר כל מה שבא ברצון חופשי סופו טוב. יש בו הרבה סיבוכים. כל מה שבא בהכרח נראה לנו לכאורה שהוא טוב, סופו רע. אנחנו באמת צריכים להתפלל שבחודש אלול ובראש השנה וביום הכיפורים נזכה באמת שקולות השופר זה קולות של תורה אלוקית שחודרת לשורש נשמתנו, שכל אחד יאמר עם מי הדיבור מדבר, כפי שכתוב פסיקתא דרב כהנא, שיהיה לנו גילוי של פנים בפנים, כפי שהרמח"ל מלמד שבמעמד הר סיני היה פנים בפנים דיבר השם, שזה יסוד גדול של תקיעת שופר שמחזירה אותנו לאותה נקודה. ולפעמים צריך לדעת, אני רוצה לספר משהו, אתמול תקעתי בשופר, הבאתי את השופר, אומר, אמרו לי, אין שופר, נסעתי עם תפילין הביתה, הבאתי את השופר, כשתקעתי יצא מלא אבק מהשופר. ראיתי בזה מוסר גדול מאוד שצריך להוריד את האבק ולחזור לקול הפנימי שיחזור לכולנו ויחדור לשורש נשמתנו.